שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה.
בשיעור הקודם עמדנו על הקושי בהגדרת יסודות מצוות קריאת שמע. ראינו שמצד אחד יש בה פן של קבלת עול מלכות שמיים. כפי שהוכחנו מכמה מקומות שקוראים לקריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים. ומצד שני ראינו גם שיש בקריאת שמע פן של תלמוד תורה. כדברי רבי שמעון בר יוחאי באותה סוגיה בירושלמי שהזכרנו בשבוע שעבר, כשבא להסביר למה אינו מפסיק לקריאת שמע, זה שינון וזה שינון. דהיינו שניהם מבחינתו שינון ולימוד התורה. אבל במניין המצוות ראינו שיש גם, הרמב"ם מונה גם את מצוות קריאת שמע כמצווה נפרדת, מלבד מצוות ייחוד השם, ומלבד מצוות תלמוד תורה. ואם כך, התקשינו איך לכלכל את הדברים האלה יחד, דהיינו שיש מצוות קריאת שמע, שיש בה גם פנים של תלמוד תורה ושל קבלת עול מלכות שמיים, ומצווה נפרדת, כביכול, של מצוות קריאת שמע. אשר על כן, נראה באמת שצריך להסביר כך, שמצוות קריאת שמע היא מצווה מיוחדת של קריאת פרשיות אלו הכלולות בתוכה. כאן יש להעיר שצריך לדון בנפרד בשאלה מהי קריאת שמע, דהיינו אלו פסוקים או אלו פרשיות אנו אמורים לקרוא במצווה זו מן התורה ומדרבנן, ויש בזה גם דעות שונות בעניין, ועוד נדון בהם אם ירצה השם בבוא העת. לעת עתה נאמר שיש מצווה לקרוא פרשיות מסוימות כמצוות קריאה, וזהו מעשה המצווה של קריאת שמע. דהיינו, במעשה המצווה של קריאת שמע אנחנו נדרשים לקרוא פסוקים ופרשיות מסוימות כחלק ממעשה המצווה. אבל בשעה שאדם עושה מצווה זו של קריאת הפסוקים והפרשיות הללו, נמצא הוא מקיים גם את מצוות ייחוד השם וקבלת עול מלכותו עליו יתברך, ולצד זה נמצא שהוא מקיים גם את מצוות תלמוד תורה, שהרי באותה שעה ישב וקרא ולמד פסוקים של תורה. חלוקה זו שבין מעשה המצווה לקיום הבא לידי ביטוי במעשה המצווה, החלוקה הזאת היא מוכרת לנו כבר גם מתחומים אחרים, ונביא רק דוגמה אחת כדי לסבר את האוזן, כדי שהדברים יהיו פחות או יותר ברורים. זה דוגמה ממצוות תשובה. במצוות תשובה, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, בפתיחה להלכות, הרמב״ם כותב שם מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. מדבריו כאן נראה שהמצווה היא לשוב בתשובה, שישוב החוטא מחטאו. בשם בתחילת ההלכות עצמן, בגופי ההלכות, בפרק א', הלכה א', הרמב״ם אומר כך, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו וכולי, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים, אומר אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך וכולי. כך הרמב״ם מגדיר את הוידוי. אם כן, לדעת הרמב״ם יוצא מדבריו שהוידוי הוא המצווה. הרמב״ם אומר, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. משמע שהוידוי הוא המצווה. ואכן כבר עמד על כך הרב סולובייצ'יק בספרו על התשובה, והסביר גם כן לפי אותו דגם, אותו עיקרון שדיברנו קודם, שאומנם במצווה זו יש חלוקה בין מעשה המצווה לבין הקיום. מעשה המצווה של התשובה הוא הוידוי. אדם צריך להתוודות. זה מעשה, זה המעשה שנדרש מן האדם לעשות בשעה שהוא בא לקיים את מצווה, את המצווה הזאת. הוא צריך להתוודות. אבל כמובן הקיום של הוידוי, הדבר שלקראתו הכל חותר, זה לא מעשה הוידוי של עצמו. כמובן זה אותו תהליך של תשובה, של התקרבות של האדם לקדוש ברוך הוא. אז הקיום הוא קיום של תשובה, של שיבת האדם לקדוש ברוך הוא. המעשה שאדם עושה הוא מעשה של וידוי. ניתן רק אולי עוד דוגמה אחת פשוטה, שנוכל גם דרכה להבין את העניין. למשל, מצוות תפילה. גם מצוות תפילה. האדם מתפלל. וכמובן, אז יש לנו את מעשה התפילה. מעשה התפילה זה לקחת את אותם ברכות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, ואנחנו אומרים אותם מ-18 ברכות, 19 ברכות, בתפילת יום חול רגיל. ואותם אנחנו מתפללים ואומרים אותם בכל יום 3 פעמים, כפי שנצטווינו. אבל, כידוע, הרמב״ם סבר שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל, והמצוות עשה מן התורה היא לומדים אותה מלעובדו בכל לבבכם. איזו עבודה שבלב, זוהי תפילה. ולא ניכנס כרגע לוויכוח בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אם מצווה התפילה היא מן התורה או לא, אבל הכל הרי מודים שבסופו של דבר, בין מדורייתא, בין מדרבנן, אם הפסוק לעובדו בכל לבבכם הוא מקור המצווה, או שכדעת הרמב״ן הוא רק אסמכת, על כל פנים יש כאן מצווה לעבוד את השם. דהיינו, גם כאן אותו דבר אם כך. מעשה המצווה הוא אותה תפילה, אותם קריאת ברכות של תפילה שאנחנו נדרשים לקרוא בשעה שבאים להתפלל. אבל הקיום של אותה מצווה הוא כמובן עבודת השם. דהיינו שבאמצעות אותם ברכות, אותה עמידה של האדם לפני השם ואמירת השם שפתי תפתח עם ברוך אתה אלוקינו ואלוקי אבותינו וכו', עד סוף התפילה, כל כולה נועדה שנוכל לקיים בעצמנו את מושג עבודת השם. ולדבר הזה, לעמדה הזאת, גם בנוגע לתפילה, יש השלכות רבות שעוד אם ירצה השם נרחיב בהן כשנגיע למצוות תפילה. על כל פנים, אם נחזור לענייננו, אז כאמור, גם כאן בקריאת שמע, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה, דהיינו שמעשה המצווה הוא קריאת הפסוקים, לפי ההיקף שנדרש מדורייתא מדרבנן, כפי שאמרתי כבר שנדון בזה בהמשך. זה מעשה המצווה. אדם צריך לקרוא את הפסוקים האלה, משמע ישראל ומעלה, בהתאם לשיטות השונות. אבל מגמת המצווה הזאת היא, מגמת המעשה הזה הוא שהאדם יבוא על ידו לקיום אותם יסודות של קבלת עול מלכותו יתברך, של ייחוד השם, של לימוד תורתו, עם כל המשתמע מכך. כך יש להסביר באופן פשוט. אמנם, בעניינה של מצוות קריאת שמע, נראה לי שהתמונה קצת יותר מורכבת ממה שתיארנו עד כה. נראה לי שהמצווה הזו של קריאת פסוקי הפרשיות הללו נועדה לעצב את דמותו ואת עולמו של האדם כמי שחי את חייו ומנהל אותם מתוך תחושה של דבקות, של זיקה מתמדת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כשקריאת הפסוקים האלה אמורה להביא את האדם ולהעמיק בתוכו את ההכרה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אנחנו נשתדל בשיעור הזה, ואני מעריך שגם בשיעורים שיבואו בעקבותיו, לבסס את העיקרון הזה שאני מדבר עליו כרגע. דהיינו להראות איך בתוך הפסוקים האלה של מצוות קריאת שמע, אנחנו אכן מממשים בזה ומחדירים, מפנימים את הרעיון הזה של עיצוב חייו של האדם, עיצוב עולמו והתנהלותו של האדם לאור אותה תחושה של דבקות וזיקה מתמדת עם הקדוש ברוך הוא. כדי להתחיל לצעוד בנתיב הזה, אני חושב שראוי שנפתח בדברי הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, בתארו את המצווה הזאת שלפנינו. וכך אומר הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע בפרק ראשון. הוא פותח כמובן פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, שנאמר הוא שוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבין וזהו לילה, ושעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. אז הרמב״ם כאן מדבר על מצווה לקרוא קריאת שמע בערב ובבוקר, כפי שעוד נרחיב במרצת השם בהמשך. המצווה הזאת, עצם העובדה שהמצווה הזאת פותחת את יומו של האדם וסוגרת את יומו של האדם בשוכבך ובקומך, מביע גם היא את הנקודה הזאת של מסגרת חייו של האדם נעה בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית. כשנבין את תוכנה של מצוות קריאת שמע ומהותה של המצווה, אז נוכל להבין גם את משמעות המסגרת הזאת, ונראה שהמסגרת הזאת היא מעבר לבוקר וערב, היא כוללת בתוכה גם מעגלים נוספים בחייו של האדם. ומה הוא קורא? ממשיך הרמב״ם וכותב בהלכה ב', שלושה פרשיות אלו הן, שמע והיה עם שמוע ויומר. ומקדימין לקרוא פרשת שמע מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואחריה והיה עם שמוע, שיש בה ציווי על שאר כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות. אבל פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. אם נשים לב, הרמב״ם פתח את הלכה ב' בשאלה. השאלה שהוא הציב בפנינו היא, ומה הוא קורא? דהיינו, כיוון שאמרנו בהלכה א' שיש מצווה לקרוא קריאת שמע בערב ובבוקר, אז הרמב״ם מטפל בהלכה ב' בשאלה את מה, מהו הקטע שאדם חייב לקרוא. ואם כך לכאורה, התשובה המסתיימת, תשובה לשאלה ומה הוא קורא, התשובה אמורה להסתיים שלושה פרשיות אלו הן, שמע והיה עם שמוע ויומר. זאת התשובה שהרמב״ם נותן לשאלתו מה הוא קורא. שאר הדברים שהרמב״ם מדגיש כאן בהלכות האלה, מקדימים לקרוא את פרשת שמע מפני שבייחוד השם וכו', וכל הפרטים לגבי סדר הפרשיות, כל זה לכאורה זה דברים שקשורים לפולקלור. הרמב״ם בא להסביר למה בכל זאת לקרוא את הפרשיות האלה בסדר הזה, כיוון שידוע שהפרשיות האלה הן לא כתובות בסדר הזה בתורה. אז אם כן, צריכים להסביר, ולא כתובות גם, לא רק שלא כתובות בסדר הזה בתורה, אלא גם לא כתובות באותו מקום בתורה. כל פרשה כתובה בפרשה אחרת, במקום אחר. אז אם כן, בא הרמב״ם להסביר, בעקבות המשנה כמובן, את סדר הפרשיות. אבל סדר הפרשיות אין עניין ישיר לכאורה לשאלה של מה הוא קורא, כי את זה הוא כבר אמר לנו קודם, שמע והיה עם שמוע ויומר. שאר הדברים באים רק להסביר, לסבר את האוזן, שאדם ידע למה נצטווינו לקרוא את הפרשיות האלה דווקא בסדר הזה. אבל כשמתבוננים ברמב״ם רואים שהוא מייחס חשיבות עליונה גם לאותם פרטים שהוא מזכיר בהמשך, כי בסוף דבריו, לאחר שהרמב״ם מתאר את כל ההשתלשלות, למה שמע קודם לוויה עם שמוע, למה וויה עם שמוע לוויומר, למה בכלל מזכירים את מצוות ציצית וכו', ואת זיכרון יציאת מצרים, כפי שעוד נפרט בהמשך, אחרי שהרמב״ם גומר את כל המהלך הזה, הוא מסיים את דבריו, וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. נדמה לי שהרמב״ם כאן כאילו מבקש לומר לנו, שאם חשבת שכבר סיימתי את תשובתי בתחילת הלכה ב', דע לך שאתה טועה. התשובה לשאלה שלי, ומה הוא קורא, התשובה מלאה לשאלה ששאלתי, אומר לנו הרמב״ם, היא שקריאת שמע כוללת שלושה פרשיות אלו הן, שמע והיה עם שמוע ויומר. קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. דהיינו קריאת שמע זה לא סתם שלוש פרשיות שבמקרה יש להם איזשהו סדר, אלא סדר הפרשיות בקריאת שמע, הסדר הזה שאותו הסברתי ונימקתי לך כל כך טוב, למה שמע קודם לוויה עם שמוע, וויה עם שמוע קודם לפרשת ויומר וכו', המבנה הזה של קריאת שמע הוא יסודי במצוות קריאת שמע. דהיינו המצווה היא לא סתם לקרוא שלוש פרשיות, אלא המצווה היא לקרוא שלוש פרשיות לפי הסדר שאני התוויתי לך כאן. זאת הנקודה המרכזית בדברי הרמב״ם. ועכשיו ננסה כמובן להתחיל להתמודד מה כל כך חשוב בסדר הזה. תחילה נעמוד על המסגרת, על תחילת קריאת שמע וסוף קריאת שמע. בתחילת קריאת שמע אנחנו קוראים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בגמרא במסכת ברכות יש תיאור רחב של מגוון הכוונות שצריכים לכוון בפסוק הזה, בעיקר סביב המילה אחד, שהוא יחיד בעולמו ושהוא שולט בשבעה רקיעים ובארץ, ודלת הוא שולט בארבע רוחות שמיים, כשהמגמה המרכזית היא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שעלינו להאמין ולהכיר בכך שהקדוש ברוך הוא בורא העולם. וכפי שהרמב״ם מדגיש אכן בספר המצוות, במצוות עשה ב', שאותה כבר הבאנו בשיעור הקודם, רמב״ם מדגיש את המשמעות של הפסוק הזה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היא שציוונו באמנת הייחוד, והוא שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד. דיינו, מוקד הפסוק הזה בלומר לנו להכיר ולהאמין ולקבל על עצמנו את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית. הוא אלוהי הטבע, הוא זה שברא את העולם, פועל המציאות וסיבתו הראשונה. הפסוק האחרון של קריאת שמע הוא אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. הפסוק הזה כמובן מזכיר לנו מאוד אותו פסוק שאנחנו מכירים מן עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכפי שהכוזרי כבר הסביר שלכן בעשרת הדיברות הוזכרה יציאת מצרים ולא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, כדי להדגיש את האמונה דווקא מתוך אותו ניסיון, אותה חוויה שעם ישראל ראה, כי את בריאת העולם כמובן איש לא ראה. על כל פנים, כאן אנחנו רואים שיש במצוות האמונה בקדוש ברוך הוא כוללת בתוכה בעצם שני יסודות, שני יסודות מרכזיים. היסוד הראשון הוא כמובן להכיר ולהאמין בקדוש ברוך הוא כבורא עולם, כאלוקי הטבע. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את עולמו, הקדוש ברוך הוא גם ממשיך להשגיח ולנהל את עולמו. כפי שאומרת חנה בתפילתה המפורסמת, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. ושם יש קריא וכתיב, הכתיב הוא ולא באלף. דהיינו, זאת טענת אותם דוברי עתק, שאותן עלילות שמתוקנות בעולם, הם לא פרי השגחתו ופיקוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל חנה בדיוק נגדם היא באה ואומרת, כי אל דעות השם, השם יודע מה שקורה בעולם, ולא עזב השם את הארץ חס ושלום, אלא ולא בבב נתקנו עלילות. אם כן, יסודות האמונה מושתתים על שני העקרונות האלה, של הקדוש ברוך הוא כאלוקי הטבע, כבורא העולם, והקדוש ברוך הוא כמשגיח לעולמו, כמי שמנהל את העולם, שדבר זה כמובן בא לידי ביטוי בצורה בולטת ביציאת מצרים, בהתערבות של הקדוש ברוך הוא בבריאה, בבחירת הקדוש ברוך הוא את העם, בעין כל שמוע ממגזון, חילחז ושווה פלשת וכו'. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גילה את כוחו לעין כל שהוא ממשיך לנהל את העולם. בחירתו של עם ישראל היא זאת שמביאה לידי ביטוי את העובדה שהקדוש ברוך הוא בעצם ממשיך לנהל את העולם. שני היסודות האלה של הקדוש ברוך הוא כאלוקי הטבע, במידה מסוימת הקדוש ברוך הוא כאלוקי ההיסטוריה שמנהל את כל ההיסטוריה, הם בעצם שני יסודות האמונה שעליהם מושתתת מצוות הייחוד. ואכן גם הרמב״ם באותה מצווה של מצוות ייחוד, מצוות עשה ב', לצד המצווה הזאת של להאמין שפועל המציאות סביבתו הראשונה אחד, הוא מזכיר גם רוצים בזה המאמר, אנחנו אמנם מוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובות על תנאי אמנת היהוד. עכשיו שהנקודה שהרמב"ם מדגיש כאן היא בדיוק הנקודה הזאת, שאנחנו מצווים לא רק להאמין בו כבורא העולם, אלא גם הנקודה הזאת של הוצאתנו מעבדות לחירות, בזה היום הזה נהיית לעם, בזה שנביא לידי ביטוי כבל עם ועדה לא רק את העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא גם את העובדה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לנהל את עולמו. אלה הם אגב גם שני היסודות שעליהם מושתתת תפילת מוסף של ראש השנה, בעיקר שתי הברכות המרכזיות, מלכויות וזיכרונות. שופרות הן תוצאה של העניין הזה, מלכויות וזיכרונות זה בעצם, מלכות זה מביא לידי ביטוי את הנקודה הזאת של הקדוש ברוך הוא כבורא העולם, וזיכרונות כמובן הקדוש ברוך הוא כמשגיח ומנהל את העולמות, הזוכר כל מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. אז כאמור, אם אני מסתכל כרגע על המסגרת של מצוות קריאת שמע, הרי שהמסגרת של מצוות קריאת שמע היא נתונה, כל התוכן של מצוות קריאת שמע נתון בתווך בין שני העקרונות האלה, בין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מצד אחד הקדוש ברוך הוא כבורא העולם וכמחוללו, ומצד שני הקדוש ברוך הוא כמנהל את העולם, כמי שממשיך לפקח על כל מה שמתרחש בו, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בתווך הזה, דהיינו בתוך המסגרת הזאת שבין קבלת עול מלכות שמיים של בריאת עולם לקבלת עול מלכות שמיים של השגחת הקדוש בכל עולמו, בתוך המסגרת הזאת או בתוך הסנדוויץ' הזה בעצם מצויים אחר כך כל התכנים של קריאת שמע. המסגרת הזאת בעצם מביאה לידי ביטוי שבעצם כל התכנים שיבואו בסמוך לדבר המרכזי הזה באים בעצם להביא לידי ביטוי את הרעיון הזה של אמונת הייחוד, כי האמונה לא אמורה להישאר כאמונה אבסטרקטית, אמונה מופשטת, אלא כאמונה שדורשת מאיתנו אכן גם פעולה, אכן גם מחויבות מסוימת, לא סתם האמנת הייחוד, אלא קבלת עול מלכות שמיים בעקבות אמנת הייחוד. וזה מה שאומר הרמב״ם, כי הם אומרים כדי לקבל עליו מלכות שמיים. לא די להאמין בכך שיש מלכות שמיים, אלא אם יש מלכות שמיים, היא אומרת לי משהו, והאמירה הזאת שלה כלפיי מחייבת אותי. ומתוך המסגרת הזאת של ההכרה בקבלת עול מלכות שמיים על שתי הבחינות שבה, על שני הרבדים שבה, אנחנו באים כרגע אל תוך הפרשיות עצמן. ומתוך זה נחזור לדברי הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. כפי שאמרתי כבר קודם, הרמב״ם כותב ומה הוא קורא שלוש פרשיות אלו הן, ומקדימים לקרות פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. נתייחס לרגע לביטוי המשולש הזה, ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הרמב״ם מדבר כאן על שלושה יסודות, ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, והוא מסיים שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הוא בלשון יחיד, אז הוא לא מתייחס כאן לשלושת הדברים שהם שלושתם עיקרים גדולים שהכל תלוי בהם. הוא גם לא מתייחס לאהבה, כי אם כך היה שהיא העיקר הגדול. נראה שהוא מתייחס בביטוי הוא לתלמוד תורה, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הכל, אפשר לפרש כל מכלול חייו של האדם, אבל אפשר לפרש שהכל אולי אפילו אותם יסודות שהוא דיבר עליהם קודם, דהיינו היסודות של ייחוד השם ואהבתו, גם הם תלויים בעצם בתלמוד תורה. מה כל כך מיוחד בתלמוד תורה שהרמב"ם מגדיר אותו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו? נדמה לי שאפשר לדבר בעניין זה על משמעות אחת בסיסית שננסה לפתח אותה. יש מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. מצוות אהבת השם. והיא מוזכרת כאן אצלנו בפרשה, ואהבת את השם אלוקיך. על יסודותיה של מצוות אהבה, עוד נדבר עם את השם בפעם הבאה. כרגע רק נעסוק בנקודה אחת. והיא השאלה, איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא? איך היא הדרך לאהבתו יתברך? התשובה לשאלה הזאת, איך היא הדרך לאהבתו יתברך, ניתנת לנו על ידי הרמב״ם עצמו בהלכות יסודי התורה. אבל קודם שנגיע להלכות יסודי התורה, אני מבקש לעמוד על כך שבעצם הרמב״ם מציע לנו שתי דרכים לאהבתו יתברך, יותר מדרך אחת. שתי דרכים יש לאהבתו יתברך. הדרכים הן שתי דרכים שמוזכרות על ידי דוד המלך בספר תהילים בפרק יוטט. בפרק יוטט בספר תהילים יש למזמור הזה שני חלקים. המזמור מתחיל, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה חווה דעת, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורה. מקצה השמיים מוצאו, תקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. זהו חלקו הראשון של הפרק. החלק השני של הפרק, מיד אחר כך, תורת השם תמימה משיבת נפש. המעבר בין שני חלקי המזמור הוא מעבר מוזר וקשה לכאורה. מתיאור של שמיים שמספרים כבוד אל ומעשה הדף שמגיד הרקיע, עוברים לתיאור של תורת השם תמימה משיבת נפש, שדות השם נאמנה מחכימת פתי. נדמה לי שהמזמור הזה בא בדיוק לנקודה הזאת, לציין את שתי הדרכים שעומדות בפני האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא. והדרכים האלה הן על ידי התבוננות בטבע, בבריאה, בשמיים שמספרים כבוד אל, במעשה ידיו מגיד הרקיע. דהיינו, כשאדם מתבונן בשמיים, במעשה ידיו, ביום ליום, בלילה ללילה, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא, פוגש את מעשיו, את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כשמדבר על אהבה בכלל, אנחנו יכולים לדבר עליה רק במושגים אנושיים. במושג האנושי של אהבה הוא כאהבת אדם לרעהו או לאשתו. היסודות של אהבה זה ככל שאדם מכיר את האדם שעומד מולו ולומד להכיר אותו יותר, להכיר את מידותיו, את תכונותיו, את חוכמתו, כך הוא מתקשר, נפש מתקשרת בנפש. וזה בעצם גם יסודות שניתן ללמוד מהם על אהבת השם. יש דרך לאהוב את הקדוש ברוך הוא מתוך התבוננות בטבע, בבריאה, לראות את חוכמתו כפי שבא לידי ביטוי בבריאה כולה. וכל הבריאה כולה בעצם מלמד אותנו על אהבתו של הקדוש ברוך הוא. וכך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, כשהוא בא לתאר את הדרך לאהבתו יתברך. הוא אומר שם בפרק ב', האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. ונאמר, את השם אלוקיך תראה. ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את אהבה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב הדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחריו ויפחד, ואז הוא מתאר גם את התהליך של היראה. אבל התהליך של האהבה הוא על ידי התבוננות של האדם במעשיו וברואיו הנפלאים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, ומיד משבח ומפאר ומתאווה צמאה נפשי. הדרך לאהבתו התברך היא על ידי היכרות עם מפעליו של הקדוש ברוך הוא, ושם אתה רואה את גודל מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ממילא אתה מתמלא אהבה וערגה לקדוש ברוך הוא. דרך אחרת לאהבתו התברך היא דרך לימודו. תלמוד תורה. בתורה מתגלמת כל חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. להבדיל, כשאדם אוהב את רעהו, אז גם כן יכול לאהוב אותו לפי צורות הביטוי בפועל של האדם שעומד מולו, תכונותיו, התנהגותו וכו'. אבל אדם יכול גם להתקשר עם אדם אחר דרך זה שהוא רואה בו את חוכמתו, לומד את חוכמתו, לומד על ידי זה שאדם עוסק, קרא את הספר של אדם מסוים, ואתה מתאבה לפגוש אותו, כי אתה רוצה לפגוש את חוכמתו, וכיוצא בזה. כשאדם עוסק בתורה, הוא עוסק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ממש בשמותיו, כביכול אדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה הבלתי אמצעית, הגדולה ביותר שאדם יכול לתאר לעצמו. ואם כן, אז שתי הדרכים האלו הן שתי דרכים לאהבתו יתברך. מה שהרמב"ם אומר שתלמוד תורה הוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, בעצם בתלמוד תורה זאת הדרך היותר עליונה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. והיא אפילו עדיפה לדרך הזאת. בדרך כלל בטבעו של עולם, בדרך כלל אדם ההתקשרות היא התקשרות יותר עם מעשים, עם פעולות, ורק אחר כך יש התקשרות של נפשות, של איזו התקשרות פנימית ועמוקה יותר. ככל שאדם מתפתח וגם גדל יותר, אז הקשר והזיקה שהוא מפתח הן זיקות עמוקות ויסודיות יותר. כך גם באותו פרק בתהילים, בתחילה ההתבוננות הפשוטה של האדם, התבוננות בבריאה. בשלב מתפתח יותר של אהבה, אז הזיקה של האדם שמפתח, הזיקה שהאדם מפתח כלפי הקדוש ברוך הוא, היא זיקה דרך התקשרות עם עולם של תורה, עם לימוד חוכמתו יתברך. אז אם כן, זאת כוונת הרמב״ם באומרו, ואהבתו ולימודו ותלמודו, שהוא, לימודו, הוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כי גם אהבת השם תלויה בעצם בלימוד תורה, כי על ידי לימוד תורה אדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא התקשרות נפש, התקשרות עזה. אנחנו נעצור כאן היום, ובעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בשאלה כיצד בכלל ניתן לצוות על אהבה, ונוכל להשלים את התמונה בנוגע ליסוד הזה של ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שעליהם מדבר הרמב״ם כאן בתחילת הלכות קריאת שמע. שלום לכם, ונשמע בשבוע הבא.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומעציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.